טוב, ערב טוב לכל הקהל הקדוש. סיפור, תמיד מתחילים בסיפור. שאל אותי תלמיד, האמת היא שהשאלה במובן חיצוני קצת פחות רלוונטית לרגעים אלה ממש, אבל במובן פנימי רלוונטי תמיד. תלמיד פה ממכון מאיר שאל אותי לגבי הקיץ, סיפר, סיפר לי שהוא בקיץ, כי יש לו קצת מפריע לו, או בשמש מפריע לו בעיניים, בעיה קטנה בעיניים. לכן הוא הולך עם משקפי שמש. הוא אומר שזה יוצר לו קצת בעיה אחרת, והוא רוצה ככה עיצה וחיזוק. מה הבעיה? הוא אומר, יוצא לו מדי פעם לנסוע באוטובוס, ובאוטובוס, מפאת המנהגים של נהוגים כיום בציבור בארצנו, יש מראות שלא כדאי לו לראות, שאסור לראות, מראות האסורות, דיברנו עליהם קצת. הוא שואל ואומר, כיוון שהוא כבר הולך עם משקפי שמש, אז יש לו בעיה, כי אף אחד אחר לא יודע בדיוק על מי הוא מסתכל, ובעצם זה מתחיל להיות בעיה שלו עם עצמו. והוא אומר שיש לו יצר, יצר כל הזמן אומר לו, יאללה, קדימה, תהנה, אף אחד לא יודע אפילו, אף אחד לא רואה אותך. והמראות מושכות, ואומר, הוא רוצה חיזוק בזה, הוא בא לשאול אותי, תגיד לי, איך אתה יכול, זאת אומרת, משקפי שמש אני כרגע לא יוריד, למרות שגם זה יצא, ואני רוצה ככה, תן לי ככה חיזוק בעניין הזה, איך אני מתחזק, שמעצמי אני ככה יבין, אני יודע שלא בסדר, אני יודע שאסור, אני חייב חיזוק בזה. זה הייתה אמירת הפתיחה שלו. עכשיו, כל הכבוד לו, קודם כל, באמת, שזה, יש הרבה אנשים שעדיין אפילו לא הגיעו למצב שהם רוצים להתחזק בזה. יש הרבה אנשים שמסתכל על מראות אסורות וליהנות קצת, מה יש? ברחוב הלא דתי, ככה בטעות קרוי, מה זה בכלל? זה הופך להיות אישו של החבר'ה, ככה, את מי ראית וכמה זה? איזה יופי. לפחות בחור, בחור ישיבה, נכנס לישיבה ולומד תורה, ובתורה כתוב שזה מראה אסור, ומתחיל להיות לו איזשהו דיאלוג פנימי עם עצמו. אוקיי, זה אסור, מצד שני אני מאוד רוצה, מצד שלישי החברה בכלל לא יודעת מה אני עושה, זה חייב לבוא ממני. וזה בעצם בדיוק הנקודה שאנחנו מנסים להגיע אליה ולדבר עליה, הנושא של יראת חטא. כן, סוף ששבוע שעבר דיברנו על כמה באמת דורנו, זה דור שיראת החטא היא חייבת להיות משהו פנימי, חייבים לבנות את הממד הזה. אני חושב שבאמת, אם מסתכלים ככה מהצד על הדור, אני חושב שרואים במוחה שזה אחד הניסיונות או התפקידים של הדור הזה. זאת אומרת, אם בדורות קודמים הסתפקנו בזה שהחברה קבעה על עצמה כל מיני כללים תומכים, ופחות או יותר לרוב הדברים ורוב הבעיות זה יכול להספיק, התמיכה החברתית הזאת, ושאם אני עובר על כל מיני כללים בחברה, אז החברה יש לה כלים, יכולה להניש אותי בכל מיני דברים. וערך חברה חרדית, ששם באמת יש את מוסד השידוכים, ומוסד הפלאפונים הקשרים, ומוסד הזה ממש, יש דברים על דברים, והרבה תמצות חברתית, והבן שלך לא יתקבל למוסד, אם אתה, אין לך פלאפון בקומת הקשרה, נסים, ועדיין נסים להחזיק במעמד עם הלחץ החברתי, שיעזור לי להיות מיושר. אבל עם כל הדברים האלה, מול דורנו אנו, וכל הבעיות שלו, ובייחוד, ככה אתה מסתכל מהצד, דורת כל המכשירים החדשניים, הקטנים, דיברנו עליהם, הלפטופים והפלאפונים, שכל אחד עכשיו, ממש, אז איך אומרים שכל אחד יש לו פלאפון אחד כשר, ופלאפון שני בשביל הפלאפון. אז כל מיני סטופים חברתיים לא עוזרים בעניין הזה. תמיד, לאורך כל הדורות, באיזשהו שלב, אדם היה חייב לפתח עירת שמיים פנימית. עירת חטא פנימית. העירה הייתה חייבת להיות שלו, ולא רק עירת החברה. וגם חברות שבנו המון 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 על עירה החברתית, גם בהם גדלו תלמידי חכמים שנוצרה להם עירת שמיים, עירת חטא פנימית. אבל, אני חושב שבאמת, באמת, בדור שלנו, זה על השולחן לגמרי. העירת החברה זה כבר דבר שלא יכול לעזור. וכל השאלה, האם בנית מימד כזה בתוך עצמך? האם מפריע לך? אתה עכשיו נוסע באוטובוס, עם משקפי שמש, אף אחד לא יודע מה ראית. אתה בתוך עצמך יודע שהסתכלת קצת יותר מדי זמן לכיוון אסור. נהנית מזה. האם זה מפריע לך? והאם השאלה הזאת של התלמיד בכלל עולה? שאלה, התלמיד הזה בא ואומר, זה המצב, למדתי תורה, אני רוצה חיזוק, אני רוצה באמת להיות שם. אז באמת אמרתי לו, כתוב במסכת דרך ארץ. מסכת דרך ארץ כתוב משפט די מפתיע, כתוב, כל הרואה דבר ערווה, ואינו זן את עיניו ממנו, זוכה ורואה פני שכינה. זוכה ורואה פני שכינה. זה תכף נראה שזה מתאים לנו לפסקה ממש, שני הכיוונים של עירת חטא ועירת שמיים, שאנחנו דיברנו. כן, זאת אומרת, אתה רואה דבר ערווה, עבר, על פי השנייה זה כבר עבר, בטעות. עכשיו השאלה, אם החלטת שאתה רוצה ליהנות ממנו. אם החלטת שאתה רוצה ליהנות ממנו, כמובן שלא בגבול הנכון, אני לא מדבר שאמרנו שכל רצון ביהדות, ביהדות אנחנו לא מחכים שום רצון. אלא מה? כל רצון יש לו את הגבול הנכון שלו, את הזמן הנכון, את הגבול המקומי, הזמני, עשן, עולם, שנה, נפש, הגבול בעולם, הגבול בשנה, הגבול בנפש, עם האדם המתאים, בזמן המתאים, במקום המתאים, שם הרצון הזה אמור באמת לבוא לפועל, ושם זה לא רק יהיה מותר, אלא שם זה יהיה מצווה. זוכרים שדיברנו על גן עדן שם במקום הראשון? המצווה גם, מכל עץ הגן, אכול תאכל, ויצב השם אלוקים את האדם, אני רוצה שתהנה, קדימה, תלך לאכול. חווה לא תפסה, היא חשבה שזה רק רשות עליה. אם נרצה, איך אמרה לנחש, מכל עץ הגן נאכל. מה זה נאכל? זה רשות. אם אני ארצה, מותר לי לאכול. זה לא מה שהשם אמר, אם תרצי מותר. השם אמר לך, אני רוצה מה? אני מצווה עלייך ליהנות. רק יש גבול אחד. עץ הדעת טוב ורע בגבול הזה, אותו כרגע לא. גם הרצון, אמרנו שהאדם הראשון לאכול מעץ הדעת היה רצון לא מוטעה, אלא רצון שהיה אמור לבוא לידי ביטוי. מתי? עוד 3 שעות. היה מחכה 3 שעות, עד שתגיע שבת, אתה מקבל ציווי, יופי, עכשיו גם תאכל. מעץ הדעת. יש כאלה שאומרים אפילו לא צריך את זה, מספיק שהוא היה אוכל מעץ החיים. משאר העצים של בגן שהיו עץ החיים, הוא כבר היה מקבל גם ציווי. זאת אומרת, היה צריך קודם כל לאכול מעץ החיים, לטעום את הטעם של עץ חיים, תורת חיים, ואז היה יכול גם לאכול מעץ הדעת, שום בעיה. בשלב הזה שעד שלא אוכל מעץ החיים, קיבל מצווה לאכול מעץ החיים, אז בינתיים אמר, עד שאתה לא אוכל, אל תאכל גם מעץ הדעת. תאכל מעץ החיים, אין שום גם בעיה שתאכל מעץ הדעת. אז שתי דעות, או שהיה צריך קודם כל לאכול מעץ החיים, או שהיה צריך לחכות לשבת, אבל הרצון הוא רצון אמיתי, רק כשהוא יצא מהגבול. אז ביהדות אומר לך, זה בדיוק האפיון שצריך לעשות. האם הרצון הזה הוא עכשיו בגבול הנכון? האם עכשיו הוא מתאים? האם הוא מתחיל? דיברנו אז על מסכת שלמה, שהיא מתחילה מרצון השם להיטיב לבריאה, ורצון השם להיטיב מחוללת לך את הרצון הפנימי. הרצון שלך למלא את רצון השם להיטיב. עד שזה מגיע לרצון החיצוני שלך גם לקבל את ההטבה. הרצון שלי לקבל את ההטבה. אז אם הרצון שלך לקבל את ההטבה הוא מתאים את הרצון הפנימי שלך למלא את רצון השם, אז את כל הנפש שלך מתמלאת, וזה באמת הדבר שהוא טוב לך. אם זה רצון בודד, חיצוני, שכרגע זה מחוץ לגבול, שזה מתאים לך לרצון הפנימי של למלא את רצון השם, אם אתה עושה אותו, אז אתה בעצם המשכת שקר על עצמך. מה השקר? שאתה מסתכל על עצמך, במקום להבין שאתה כולך נשמה שרוצה למלא את רצון השם, אז מה אתה חושב? מי אני? אני זה האגואיסט הזה, שבא לו ובא לו ובא לו. ואתה לא מבין שכל הבלי ובלי ובלי זה באמת מקבל את כל התקציב מהרצון הפנימי שרוצה למנות רצון השם. וכל הבלי ובלי ובלי הזה כולו אמור להתמלות, אבל בגבול הנכון. כשאתה חושב שכולך זה רק הבלי ובלי, כולך רק רצון לקבל, אז ראינו שאתה כולך, כל הנפש שלך, ראינו שתי דברים שקורים. קודם כל אמרנו, אתם זוכרים את הציור הזה של השפורפרת הזאת הגדולה מלמעלה, אמרנו שפורפרת זכוכית שהולכת ויורדת ומתפרטת לאצבעות זכוכית, ובתוכו יש נוזל, ובתוך הנוזל הזה מתחיל שם מי רצון השם להיטיב, הכל מסתובב ימינה ימינה ימינה, וזה מגיע עד אליך, גם אני רוצה למלא את רצון השם להיטיב, ולכן אני גם רוצה לקבל. אז הכל הכל מתאים. אבל ברגע שאתה חושב בסרט עצמך וחושב מי אני, אני זה סך רצונותיי לקבל, אתה מתחיל להסתובב הפוך, אני בדיוק הפוך מהשם, השם רוצה להיטיב. המקום של כל העולם, אמרנו רצון השם להיטיב, הרצון זה המקום של העולם. אנחנו אומרים בעברית, תמלא את רצוני. אז רצון השם להיטיב זה הרצון שמחולל את כל העולם, זה המקום של כל העולם. פתאום אדם שחושב שהוא אגואיסט, הוא בעצם לא מוצא לעצמו עכשיו באמת מקום בעולם. ודיברנו על כל הרוע וכל האלה שלוחים אחרי התאוות, איך לאט לאט מרגישים ריקנות פנימית, מרגישים שכל הרצונות הפנימיים שלהם לא מתממשים, אחרי זה מרגישים דיכאון. כי באיזשהו מקום פנימי, פנימי, הנשמה שלהם יודעת שהם יצור ענק ואדיר, ולא איזה משהו רדוד. אז כשהוא מסתכל על עצמו ואומר, אני כל כולי תאוות, מכונה למימוש תאוות, אז יש לנו שאלה, אז בשביל מה אני בכלל קיים? נכנס לדיכאון, למה אני בכלל כאן? רע לי עם עצמי. ואדם שכל הזמן הולך אחרי התאוות, יגידו לו עכשיו, אוקיי, בוא תקבל את אור השם, מה יגיד לנו? ויגיד לא מגיע לי, ויגיד לא רוצה אפילו. בשביל אני צריך את זה? עכשיו תציע לזה, יושב פאבים, אמרנו, בוא, יש לך חצי שעה עם רב מקובל, מה הוא יגיד? וואלה, עזבתי, מה הוא ייתן לי מוסר? בשביל אני צריך את זה? אז ברגע שמציעים משהו דרך עכשיו ללמוד מהרשם, הוא לא רוצה אותה. ראים ששתי דברים קוראים לאותו אדם שהוא בעצם חטא. חטא זה אומר שהוא זיהה את עצמו כרצונותיו החיצוניים, ולקח רצון חיצוני וחצה איתו את הגבול איפה שהוא לא מתאים לכל הרצונות הפנימיים ועשה מעשה. ברגע שעשה מעשה, אז קודם כל הוא, כל הנוזל שלו בזה הולך הפוך, ואור השם שרוצה להגיע אליו נתקע, לא מגיע, הולך בספירלה, מגיע, 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 פתאום הנוזל הפוך, לא מגיע. המשלנו את זה לאדם שאוכל מעשה, אוכל אוכל לא, לא בריא, בסופו של דבר מה קורה לגוף שלו? חולה. אז מה קורה לעבודת השם שלו? נפגעת. אז אותו דבר, אדם שעושה חטא, קודם כל הוא פוגע בנפש. כל הנפש שלו עכשיו לא, אין לו את הזרימה הטבעית, היא מתחילה להיכנס לרקנות, לדיכאון וכל הבעיות האלה. דבר שני, הוא כבר לא יכול ליהנות מי? זיו השכינה, מאור השם. פועל יוצא שזה. אז לכן בעצם עכשיו אנחנו מבינים את המשפט הזה. הרואה דבר ערווה ואינו זן את עינו ממנו. עבר איזה דבר ערווה לפניו. זה הוא לא החליט אם יעבור או לא יעבור. זה עכשיו ניסיון משמיים. עכשיו אם הוא מחליט, וואי, זה, איזה כיף יהיה להסתכל על זה. איזה כיף יהיה להסתכל על זה. כיף למי? לעני החיצוני. כל הנהנה מיופי נשים לא יוכל ליהנות מזיו השכינה. אז כל, ודרך ארץ כתוב ההפך, ואינו זן את עינו ממנו, לא מסתכל עליו, אז זוכה ורואה פני שכינה. מתי הוא רואה את פני השכינה? היה דרך כלל חזל, בדרך כלל משתמשים במילים מדויקות. אפשר להגיד, יזכה ויראה פני השכינה. זאת אומרת, לעתיד לבוא, אז הוא יזכה ויראה פני השכינה. גם זה יהיה נכון, אבל זה לא משהו חזל. מה חזל אמרו? זוכה. זוכה ורואה פני השכינה. זאת אומרת, כבר עכשיו. כבר עכשיו יש ממד פנימי שלו שכבר יכול להתחיל ליהנות מזיו השכינה. אם היה לו אפשרות ליהנות הנאה קלה כאן ועכשיו, אבל הנאה שלו במקום, והוא בבחירה הפנימית שלו החליט, לא, אני לא מתחיל להיות אגואיסט שבא ליהנות בשביל ליהנות ותו לא. אני אשמח מאוד ליהנות. מתי אני אשמח ליהנות? כשהשם יצווה אותי ליהנות. השם רוצה שאני יהנה. רוצה שתהיה לי הנאה שלמה, אמיתית, ולא הנאה שבסופו של דבר תרליל לי חסרונות. אז אם שהגיע אליי הנאה מדומה, הנאה רגעית, הנאה שבעצם משאירה בי ריקנות, הנאה שאין לי ציווי עליה, ואני מחליט, אני לא הולך ליהנות, באותו שנייה הוא מתחיל לסובב את כל הזרם בצורה הנכונה. באותה שנייה הוא מתחיל להיות עם טיפים של זיו השכינה להגיע עד אליו. רוצה לשאול משהו?
כן, כן. אבל זה יותר חריק, אבל יותר חריק, כאילו, מכון מאיר וישיבות אחרות, זה סוג של חממה. אתה פה, אין לך את כל הפרקות, אתה יוצא בחוץ היום, אם אתה רוצה באמת לשמור על העיניים ולשמור על תחת המחשבה ולשמור על הכל, זה דרך היחידה נראה לי, זה לפי מה אתה סרט, תקשור לעיניים, וזהו, אתה לא יכול אחרת. גם אם אתה לא רוצה, וגם אם אתה נאבק בעצמך, וגם אם יש לך אמת פנימית, וגם הכל טוב ויפה, אבל אתה הולך היום לקנות מכנסיים, אתה הולך היום באוטובוס, שיהיה מרחם.
אין, לא נוכל לקרוא לזה.
אומר רבנו אשר...
המצד שני, תצליח לא להסתכל, אז
זה לא רק לא להסתכל.
זה ש...
אז רבנו אשר אומר, זה ישיבות, יש מכון מאיר, יש עוד ישיבות, שאתה נמצא בתוך הישיבה, אז אתה בתוך הממה, בתוך תיבת נוח, אפשר להסתדר. איך אתה יוצא לרחוב? איך אפשר? קופצים עליך כל הדברים האלה, קודם כל, אני חושב שמה שקראנו עכשיו, נותן לנו הרבה עוצמה, אנחנו עכשיו בדור, שזה המבחן שלו, עכשיו באמת, אני מקבל את מה שאתה אומר, יש מימד מסוים שאני לא בכוונה מכניס את עצמי למקום של ניסיון. אבל אם אני צריך בהתנהלות הרגילה והפשוטה של חיי, כשאין ברירה ואני צריך כן לצאת לרחוב, וזה קורה לפעמים, לפעמים אתה צריכים לצאת מתיבת נוח,
שכל ישראל,
אז קיבלנו, אז קיבלנו, אז אנחנו מקבלים פה עכשיו אפשרות ליהנות מזיו השכינה בעולם הזה. תחשוב שכל פעם שיש איזושהי התמודדות, ואתה עכשיו גם מעודד את עצמך ואומר, הצלחתי. Yeah. עבר לי שנייה אחת עיניים, אני ידעתי שאני יכול ליהנות, ואני לא נהניתי. Yeah. דרך אגב, אספר לכם סיפור. יש, אחרי שהייתי קטן, קראתי סיפור על היהודי הקדוש והחוזה. חוזה מלובלין היה תלמידו של רבי למלך מליז'נסק, תלמידו של המגיד ממזריץ'. והוא היה מיוחד בזה שהוא היה... אצלו בחצר היו מופתים מתחת השלוחה, מה שנקרא, היה שם אישו כזה, ספר הרבה מופתים מהרבי, ובאמת היה, אני חושב שאחד מהעקרונות חייו היה להראות שצדיק גוזר והשם מקיים, והדבר הכי חזק בעולם זה לא חוקי הטבע, אלא רצונו של השם, היה לו כזה אישו להראות את זה. מולו היה את היהודי הקדוש, שיהודי הקדוש, שהוא כבר בפעם הראשונה שהוא נכנס לחצר של החוזה, ויש שם ויכוח בינו לבין אחד שקורא לו שמעון אשכנזי, ששמעון אשכנזי הוא אמר, וואי, מופתים זה משהו גדול. יהודי הקדוש אמר לו, תשמע, מה זה מופתים? מה אתה מדבר שטויות? העיקר זה איפה אתה בלב באמת פנימה. זה שהרצון השם מוכל את העולם, אני יודע, זה שהיה קריאת ים סוף, אני אספק בזה. לא צריך את השצדיק עשה לי מופתים כל היום. לי זה לא מוסיף ולא גורע מופתים. העיקר זה אם אתה באמת בלב בפנים, וזה באמת הייתה שיטתו של יהודי הקדוש, אחרי זה לחב התפתחה אצל רב שמחה בונים. אחרי זה יש לו את הקוצקר, כמו שראינו, שהיה איש אמת שרצה שיהיה לך אמת לבבית. אז אחרי שהוא דיבר עם שמעון אשכנזי, שם הוא נכנס לחדר של החוזה מלובלין, ושם הוא שאל את החוזה מלובלין, שואל את היהודי הקדוש, שמה מעשה בא לידך? אני לא הבנתי את השאלה הזאת, שהייתי קטן, אבל היהודי הקדוש הבין, אני יודע כמה היה, אז בן 20-22. הוא אמר לו, כן, מעשה בא לידי, אמר לו מה קרה, מה זה, הוא סיפר לו שפעם אחת הוא התארח באיזושהי אכסניה, ובעלת האכסניה עלתה עליו שם לקומה שנייה וניסתה לפתות אותו, והוא ראה שאין לו לאיפה לברוח, פתח את החלון, קפץ מקומה שנייה וברח. זה המעשה שסיפר היהודי הקדוש לחוזה. אז היהודי הקדוש שאל את החוזה, נו תגיד לי, ושם המעשה בא לידך? תחזיר לו שאלה, לא היה... היה קצת חצוף אולי, אבל כנראה שבדברי תורה מותר לשאול. אז החוזה מלובלין אמר לו, כן, פעם אחת הלכתי בדרך וטעיתי ביער, והתחלתי לאיבוד והכל סביבי היה רק יער, ואז ראיתי באופק איזשהו אור. הלכתי לכיוון האור, הגעתי לחדר עם מואר, דפקתי בדלת, נכנסתי, והייתה שם רק אישה. ואיך שהיא ראתה אותי, ניסתה לפתות אותי, ואני התיישבתי על המיטה, התחלתי לבכות, ולבכות, 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 וכשהרמתי את העיניים שלי, לא הייתה אישה, לא היה חדר, ולא היה יער, ראיתי שאני יושב על השביל. אז זה באמת, אני חושב שכל אחד לשיטתו. ההבדל בין החוזה מלובלין של להוכיח שאדם שיות על המציאות, היהודי הקדוש, עזוב אותי מציאות, העיקר איפה אתה בלב, תקפוץ מהחלון וזהו, אתה לא צריך לשמות את כל סדרי בראשית והבריאה. אבל מה זה באמת שם המעשה בא לידך? מאיפה לקחו את הדבר הזה? איך זה, כשגדלתי ראיתי שזה פשוט גמרה. גמרה שמביאה גם כמה מקרים כאלה, על המוראים שקרה להם כל מיני מקרים, ואחד המוראים גם כן עבר שם ומחר כל מיני תכשיטים לנשים, ואז אחד המקומות, אחת גבירה אחת תפסה אותו, ואז גם הוא קפץ מאיזה מקום מאוד גבוה, ואז אליהו הנביא בא ותפס אותו. ואז הוא אמר לו, התרחתני, או משהו כזה, אתה התרחת אותי, עכשיו הייתי צריך לקפוץ איזה 400 פרסות בשביל להגיע, בשביל לתפוס אותך בזמן, מה עשית? אז הוא אמר לו, עניות גרמה לזה, בלי עניות לא הייתי צריך לעבור פה עכשיו ולמכור תכשיטים לנשים. ואז הוא הביא לו איזה קד של דינרים, זה היה הסיפור שם. ואז הגמרא אומרת שבאמת כל מי שבא דבר ערווה לידו וניצול, אז עושים לו נס. וזה בעצם השאלה ששאלו אותו, בעצם רוצים לראות, האם אתה באמת אדם כזה, שאתה באמת הגעת לאותו ממד רוחני אמיתי שלך, שהוא קדם לעולם. דיברנו על זה באיזשהו הזדמנות אחרת, שהרצון הישראלי הנשמתי למלא את רצון השם, זה הרצון שקדם לעולם. השם רצה להיטיב, כשהשם רצה להיטיב, אז בתחילה התחולל דבר שנקרא כנסת ישראל. מה כנסת ישראל רצתה? למלא את רצון השם. אבל אתה רוצה להיטיב? אוקיי, אנחנו מוכנים שתיטיב. אתה רוצה לעשות הטבה שלמה, והטבה שלמה זה כולל בזה שיהיה ניסיון ויהיה עולם ונצטרך להתגבר? אנחנו מוכנים שאפילו יהיה ניסיון ואנחנו נתגבר. כיוון שעם ישראל היה מוכן, כנסת ישראל הייתה, טרום בריאת העולם הייתה מוכנה, אז על פי זה נבראה התורה, שהתורה זה בעצם כל הסדר העולמי של כל החסרונות שאנחנו עכשיו צריכים לתקן, והסדר העולמי הסופי שכל הדבקות והטוב יופיע בעולם. ועל פי זה, על פי התורה, נברא העולם. אז מי שבאמת באמת מגיע לאותו מקום פנימי, זאת אומרת, בא דבר ערווה לידו, מנסה לגעת בו במקום הרמאות חיצוני, בא לך, נכון? בא לך, בא לך. איזה, מי זה הבא לך כאן? בא לך לך החיצוני. ואתה אומר, אני מתעלם מהבא לי החיצוני הזה, ונזכר שאני בפנים, כל ענייני זה רק למלא את רצון השם, אז אתה באמת עושים נס הגדול, אתה באמת עכשיו נמצא באותו מימד הכי הכי גבוה שעוד תרום בריאת העולם. דרך אגב, והסיפור הזה עם החוזה, ראיתי אותו בגרסה אחרת, שם סופר שביום החתונה הראשון שלו, היה לו גר באיזושהי עיירה וחיתנו אותו עם איזה מישהי, ובזמן החופה הוא פתאום ראה שאותה מישהי, הוא ראה שהוא היה חוזה, אז הוא ראה שיש לה צלב קרס על הזה, והוא נבהל מאוד, והוא החליט תלבט מה לעשות, ללכת על פי הראייה הפנימית שלו או לא, בסוף החליט שהוא פשוט בורח. בזמנם המתחתנים היו עומדים עם קיטל בלי כלום, בלי נעליים, בלי תכשיטים, בלי שום דבר עליהם, ופשוט כמו שהוא התחיל לברוח, ואז התחיל הסיבה, אז לפי הגרסה הזאת הסיפור הזה שעם הרץ בשביל, ופתאום השביל נהיה יער, ואז הוא הגיע לאותו בית עם אור, ואז אותה אישה אומרת לו, הכל מותר, היא מוכיחה לו שאין שום בעיה, אין שום איסור. היא כבר, היא מוכיחה לו בניסים ולפעות שאין שום איסור. ואז הוא אמר לה, אולי באמת אין שום איסור, אבל איזה נחת רוח תהיה להשם מזה. איך שהוא אמר את זה, אז הקליפה התבטלה, זה הגרסה הזאת. שהקליפה יכולה להיות קליפה ויכולה להיות קשה, אבל אחרי שאתה אומר את המשפט הפנימי הזה, איזה נחת רוח תהיה להשם מזה, זה ינצח את כל הקליפות. למרות שבשביל לנצח אפשר גם הרבה פחות. איך אחד הצדיקים הירושלמים היה מסתובב פה לאנשים ורואה בירושלים איזה מישהו שבא לכיוון החטא, אז היה תופס אותו ואומר לו, תגיד לי, מה יצא לך מזה? מה יצא לך מזה? תחשוב שנייה, כל דבר, אם האדם באמת היה חושב באמת, הרי החטא הוא באמת רגעי, זה הנעה קטנה רגעית, אבל תחשוב לעומק, מה באמת יצא לי מזה? תהיה אגואיסט, עכשיו, אוקיי, לא הצלחת להגיע לרמה של הצדיקים, איזה נחת רוח יצא להשם מזה, זה באמת רמה גבוהה, זה מקום מאוד מאוד פנימי בנשמה. כולנו יכולים להגיע לשם, אני לא פותר מלהגיע לשם, כן? אפשר להגיע כולנו, ועמך כולם צדיקים. מדהים לראות שכל מיני אנשים שחושבים על עצמם אגואיסטים זה אשליות חיצוניות, והרצון הפנימי למלא את רצון השם הוא מבצבץ, וצריכים לפתח עין טובה בשביל לראות את זה. אבל גם אם לא נגיע למקום הזה, עצם השאלה, אוקיי, מה יצא לי באמת מזה? תחשוב שנייה אחת לעומק. איך אומרים חז"ל, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות. צריכים את הרוח שטות שתשאיר אותך רק בחוויה החיצונית של עצמך בשביל ללכת על פי החטא. קצת תשאל באמת מה יצא לי מזה, תרחיב את האופק, תראה שהחטא בעצם הורס אותך. הורס אותך, זה רע לך. זאת אומרת, כל הכיוון עכשיו של הרב קוק, אנחנו רוצים שתהיה מודע, החטא הוא רע לך, החטא הוא מכניס אותך למקום מאוד מאוד שפל שבך. וגם אם זו שנייה אחת, היה איזה מראה אחד קטן, וואלה, איזה נעים ואיזה נחמד ואיזה יפה, שנייה אחת אתה מחליט בהחלטה, אוקיי, אז עכשיו אני הולך ליהנות ממנו, ושנייה אחת, אף אחד לא יודע, בינך לבין קונך. זה השלעה של העולם הזה. עכשיו אתה מגיע לעולם הבא, מראים לך את זה בסרט וידאו עם כל החברים, רבנים וזה, כולם מראים, מסתכלים דרך העיניים שלך, ואומרים, התעכבת על זה, התעכבת. ואז בוא נראה איך תרגיש. קראנו לך תלמיד חכם, קראנו לך רב, קראנו לך צדיק. עכשיו פתאום כולם מסתכלים דרך העיניים שלך, אבל זה לפי האמת. לפי העולם הזה אנחנו מוסתרים מזה. דבר חשוב שאתה חושב שרק כזה בינך, אף אחד לא יודע מה אתה מסתכל. אבל אם אתה מחליט בינך לבין עצמך ללכת אחרי הנאה החיצונית הזאת, אתה צריך להבין שבאותו רגע אתה בעצם מקבע את האני השקרי, האני הזה שאומר אני אגואיסט, אני בא לי לקבל, וזה בעצם מקבע בך את הפחיתות בנפש, זה מקבע בך את כל הריקנות וכל הדיכאון, זה בילט אין בתוך הדבר הזה, כל הרוע זה בילט אין. כל הזה, לא נדבר על זה שעכשיו את זיו השכינה לא תוכל לחוות. וזה בכל מה זה קטן. ראינו פעם, כתוב על בגמרא, מסכת סוטה. זה דף כף בית עמוד א'. כתוב שם על כמה אנשים שאפשר ללמוד מהם כל מיני דברים. אז כתוב שם שרבי יוחנן אמר שיראת חטא אפשר ללמוד מבטולה. הייתה שם איזה בטולה אחת, שהוא ראה אותה יום אחד נופלת על הרצפה, הוא ככה הקשיב לראות, הוא שם אותה מתפללת ככה בינה לבין עצמה, וככה רבי יוחנן הייתה להקשיב מה היא שם מתפללת. אז הוא שומע אותה אומרת לקדוש ברוך הוא, בראת גן עדן, בראת גיהנום. בראת צדיקים, בראת רשעים. יהי רצון שלא ייכשלו בי בני אדם. כנראה אותה בתולה הרגישה שהיא מאוד מאוד יפה. כנראה הרגישה שיש אנשים שנכשלים בה, שמסתכלים בה. ואז היא אומרת לקדוש ברוך הוא, יהי רצון שלא ייכשלו בי בני אדם. אני מתפללת ומתחננת שלא בגלל היופי שלי, שמיועד לבעלי בזמן הנכון, ברגע הנכון, בצורה המושלמת, שעכשיו זה יהיה מצווה וזה ממש יהיה למילוי רצונך, אבל עד אז אני ממש מתחננת לפניך שלא ייכשלו בי בני אדם. עכשיו צריכים לא להבין כל מילה לעומק. מה זה? ברת הגן עדן, ברת הגיהנום, ברת הרשעים, ברת הצדיקים, ברת הרשעים. הקדוש ברוך הוא הרי לא ברא אנשים והחליט שהם יהיו רשעים. הקדוש ברוך הוא ברא את האפשרות, זו הכוונה. ברא את האפשרות שיהיו צדיקים, ברא את האפשרות שיהיו רשעים. וכל אחד ואחד מאיתנו הוא בורר את הדרך, האם אני אהיה רשע, האם אני אהיה אגואיסט, האם אני מתחשב רק ברצוני ליהנות, או שאני יודע שרצוני ליהנות הוא רק סעיף קטן, מרצון נשמתי הצדיקה שרוצה למלא את רצונו של השם. שימו לב שאנחנו לא דורשים אפילו פספוס במילימטר אחד של הנאה. השם רוצה שכל ההנאה תגיע לנו. מה השם אוסר עלינו? הנאה אסורה זה הנאה שבעצם היא מזיקה לנו. השם רוצה שכל הטובה תגיע אלינו. והרחוב הזה הוא מומחה באשליה. הרחוב של העולם הזה הוא מומחה באשליה. האשליה אומרת, אני אתן לך את ההנאה. עזב אותך מכל הצדיקים האלה, הם אף פעם לא ייהנו באמת. אני אתן לך את ההנאה, והוא מוכר אשליות וזיופים וזיופים. וכל העולם הזה מלא זיופים ואשליות, והכל הכל בנוי על, 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 על ליבוי היצרים, ובסוף אדם מוצא שהוא באמת לא נהנה. אתה רוצה לשאול משהו?
כן,
הרב.
כן. הרב, אני מדבר כל המון על ניסיונות. עכשיו, יש ירידת הדורות, נכון? אם יש ירידת הדורות, למה אנחנו, שאנחנו הדור כביכול הכי נמוך, נמצא במקום עם הכי הרבה ביטויים, והגדולים של פעם, במקום גילו עם פחות ביטויים, למה לא הפוך?
מה אלה אותם ביטויים?
איזה ביטויים, אחי? כל יום יש מועדון פעם, כל מטר יש לך בחורה, שם עוד היו הבנות צנועות פחות.
טוענתי בטוח.
רוב הבנות, לא יודע. אבל אני לא מדבר רק על בנות הרב. לא היה להם מועדונים, לא היה להם פאבים, לא היה להם סמים, לא היה להם שום דבר ש... מה היה להם? יאי, נדור.
הכל היה.
טוב, בואו לא ניכנס לוויכוח של...
אבל
המחשבה הזה,
לנו אין
יותר פיתוי
מאשר היה להם?
אוקיי, אני חושב שבאיזשהו מידה הפיתויים יותר זמינים.
היום.
היום, היום ודאי שהפיתויים יותר זמינים. אני חושב שאתה יודע, קשה להשוות בין הדורות. כל דור יש לו את התיקון שהוא צריך לעשות, ויש לו את היצרים שלו ואת הניסיונות שלו. אז אני חושב שזה, אנחנו לא באים עכשיו להשוות איזה דור יותר גדול, איזה יותר קטן. ירידת הדורות, זה פשוט הכוונה הרבה פעמים על שמי אז הגלות, מה שיצאנו מארצנו, אז החוכמה, כן, מה שהתנאים הצליחו להשיג באופן טבעי ופשוט, לנו לוקח לייפטיים של לימודים ואחרונים וראשונים, בשביל להבין משנה על בוריה, מבחינת התואר הזה, וגם הדבר הזה, בעזרת השם, אנחנו עכשיו לקראת גאולה, לקראת גאולה אנחנו מצפים אולי לשינוי, מצפים שעכשיו אנחנו נאסוף את כל הכוחות של כל הדורות כולם, ואנחנו אומרים לנו הנביאים בדור האחרון, כולם ידעו אותי מקטנה ועד גדולה, אז יש פה איזשהו שלב של שינוי. יכול להיות שבשביל השינוי של לקראת הגאולה, אז באמת באים כל הניסיונות האלה. ותחשוב, כל ניסיון עכשיו, שהאדם עומד בו, צריך לתת לשם יישר כוח, כל הכבוד, חיזוקים. במקום לבכות רק על מתי שנפלת, תגיד, כל הכבוד, חזקת גם את הקיים, הנה, הצלחת. אני אומר על כל אדם שמצליח, שמצליח להגיד, אוקיי, עכשיו אני לא יהנה. עבר הזה פיתוי, היה לו יכולת ליהנות, ואומר, אני עכשיו לא יהנה, שידע שבאותו רגע הוא ראוי שיעשה לו נס. מבחינתי יכול לבקש עכשיו בקשה ישירה משהו על עצמו, על הדור כולו, זה הזמן. זה שעת רצון. שלחו לך את זיו השכינה, הוא הגיע בצורה של כאילו פיתוי חיצוני, אתה התגברת על הפיתוי חיצוני, אתה אמרת, אני לא הולך עליו, בעצם נפתחת למה? לנשמתך הפנימית. זה הזמן שלך לבקש. תבקש על הדור שיזכה לעמוד בניסיונות, תבקש על עצמך, שהיא רצון שמתוך זה שהצלחתי עכשיו, גם אני צריך בפעמים באות. מותר לבקש גם על עצמך. למען השם. בכל מקרה, היא אמרה לנו, בראת הרשעים, בראת הצדיקים, וראינו שהרשעים זה לא שהשם ברא רשעים, אלא זה בראת את האפשרות להיות רשעים, וכל אחד בוחר בעצמו. מצד שני, בראת גן עדן, בראת הגיהנום. אז אפשר להסתכל על זה כאילו מדובר על גן עדן עתידי, אחרי שחיים בעולם הזה, אז מגיעים לגן עדן או גיהנום, אז אני לא רוצה שאנשים בגלי יהיו בגן עדן, או שאנשים בגלי ירדו לגיהנום. אז אפשר להסתכל על זה בצורה רדודה. אפשר להסתכל על זה כשגם מדברת על כאן ועכשיו. ראינו במערל שצוטט מרבי אליעזר בן הורקנוס, ששאלו אותו תלמידיו, מה יעשה אדם? למדנו אורחות חיים שבאים יזכה אדם לחיי עולם הבא. ראינו שהכוונה חיי עולם הבא זה לא החיים שאחרי המוות או אחרי התחייה, יותר נכון. חיי עולם הבא, עולם הבא זה עולם נצחי, זה עולם שכבר קיים עכשיו. מה הוא אומר להם? תיזהרו בכבוד חברכם. אז אמרנו שכל השאלה היא, איך אתה תופס את עצמך? אם אתה מסתכל על עצמך כאני זה הגוף, רצונות הגוף זה אני, ולכן אני מקפיד על כבודי, ולכן כבוד חברי בכלל לא אכפת לי, ואז אתה בעצם נכנס לכל השקר החיצוני של העולם הזה, או שאתה בעצם מבין, אני בן עולם הבא. איך אמר בעל התניה בלב התניה, שנוהגים לצטט ממנו את הציטוט הלא מדויק, כולם זה נשמה אחת בגופים מחולקים. אז גם חברי זה בעצם בעולם הנצח, זה בעצם חלק בלתי נפרד ממני. אז לכן אני נזהר בכבוד חברי, לפחות כמו שאני נזהר בכבוד עצמי. אומר להם רבי אליעזר בן הורקנוס, אם אתה חי בעולם הזה, ואתה נזהר בכבוד חברך כמו שאתה נזהר בכבוד עצמך, אז אתה בעצם כבר עכשיו בעולם הזה חי את מה? את העולם הבא. למדנו אורחות חיים שבהם נזכה לחיי עולם הבא, יכול שאתה לא, כרגע לא מרגיש ולא חווה את זה לגמרי. כן, ראינו שהרמח"ל אמר שאם היינו חווים אור של מצווה אחת, אור של מצווה אחת, אז אפשר יותר ניתן את הבחירה החופשית. כל מצווה זה כל כך הרבה אור, שאם היינו חווים את כל האור שיש לנו מצווה אחת, אז אין יותר משחק. העולם המשחק היה נגמר באותו רגע. השם עשה שבזמן הניסיון, בזמן העמל, נחווה רק קצת קצת מהאור, כדי שלא לא יתבטל המשחק. כן, והוא הביא שם עוד כמה קלים. מינו בניכם מן ההיגיון, שמסביר המהר"ל, שאל תיתן לו שיהיה לו שכל של עורך דין. אל תלמד אותו רק איך להסתדר בחיים, אלא תלמד אותו גם, תושיב אותו בין ברכי תלמידי חכמים, שבאמת מחפשים אמת. העולם הזה אומר לך, עזוב אותך מהאמת. תהיה עורך דין טוב, תשרת את הלקוח, מה אכפת לך מהאמת? תלמד את הבן שלך להסתדר בעולם הזה, עזוב אותך מהאמת. זה אומר, מינו בניכם מן ההיגיון, ותרשיב אותם בין תלמידי חכמים, שאפילו לא ללמוד, מספיק שהוא היה לברכיים של תלמידי חכמים, הוא כבר יקלוט. אני לא מחפש איך להסתדר בחיים, אלא אני מחפש לחיות את חיי על פי האמת. אני באמת רוצה למצוא אמת. ואז אני באמת חי בעולם הזה, את העולם הבא. העולם הזה משדר לי, העיקר שלך כסף. העולם הבא אומר, העיקר שתהיה, שתחיה חיים אמיתיים. הדבר השלישי אמר, ודעו לפני מי אתם עומדים, שאתם מתפללים. כשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים, זה ממש. בתוך העולם הזה, אני עומד ב-18, אבל מעלה יש תקרה, ויש לפני ארון קודש, אבל אין לי מישהו שאני מדבר איתו. בעולם הבא, הנשמה יודעת שהיא עומדת מול מי? כל הארון קודש, כל הזה, כל התקרה וכל העולם הזה, עם כל תפוחותיו, זה הכל עולם, זה הכל העלמים. אבל הנשמה יודעת מול מי אני עומדת? מול השם. אז יש שלושה דברים שאתה יכול לעשות בתוך העולם הזה, ולחיות כבר עכשיו את העולם הבא. זה בעצם מה שהיא אומרת. בראת גן עדן, בראת גיהנום, היא לא מדברת רק על העתיד לבוא. כבר עכשיו, אני לא רוצה שיקרה מצב שבני אדם עכשיו יהפכו להיות אגואיסטים וגלי, יסתכלו על האירוע שאני יפה מאוד, והחליטו שהם ממשיכים להסתכל ולהסתכל וליהנות הנאה חיצונית, שהופכת אותם להיות אגואיסטים, שהופכת אותם להיות ריקניים ודיכאוניים ומסתכלים על כל העולם, במקום לתפוס את האחדות הפנימית שמאחורי כל הדברים בעולם, הם תופסים את כל העולם כרע. כן, ראינו שכתוב, לא המתים יללו יה, ולא כל יורדי דומה. אמרנו שדומה זה מלאך אחד, שאחרי שאדם מת והוא היה אגואיסט קטן ועשה כמה חטאים אחרי ערעורי ליבו ומי שזנה אחרי עיניו, אז הוא יורד דומה. דומה זה מלאך שלא נותן לו להגיע אפילו לדין כמו שצריך, זה כף הקלע כזה, לא נותן לגנס למילה. אבל הדבר הזה מורגש אומנם אחרי שאדם מת. אבל זה בעצם קורה לו עכשיו. ברגע שאדם מסתכל במראות אסורות, או הלך אחרי כל דבר אגואיסטי אחר, במראות אסורות זה בעצם עכשיו הוא נהיה יורד דומה. עכשיו את הנשמה שלו, מקבל, כל הנשמה שלו נתנה את כל האנרגיה שלה, את כל הרצון של הכנה שאמור לנבוע מרצונו להיטיב להשם, נתנה אותו למלאך הרע שנקרא דומה. מי יעלל את השם? לא המתים יעללויה, ולא כל יורדי דומה. מתי הם יורדי דומה? במורגש, במוחש, זה יהיה אחרי שהוא מת. בפועל זה כבר קורה עכשיו. אתה הלכת אחרי מראות אסורות ונהנית מהם, והחלטת שאתה עכשיו נהנה הנאה חיצונית, עכשיו הורדת את נשמתך לדומה. זה עומד. או שעכשיו הפלת את עצמך לדומה, וזה מלא עצב ודיכאון ומשקפיים שחורות על כל העולם, או שאתה באמת בשנייה אחת, ריחת את האלון, אני לא יענה, ואז אתה, את המבחן הזה הפכת להתחברות עם זיו השכינה. אז זה מה שעומד על הפרק. ככל שאתה תופס את משמעותה של כל שנייה שאתה חי בה, את המשמעות של כל מבחן קטן, גדול שעומד על הפרק, אתה מבין על מה הדברים עומדים. או שאתה הורס לעצמך את הנפש, נותן את הנפש שלך להיות בידי המלאך שנקרא דומה, או שאתה פותח את עצמך לזיו השכינה. מה יש?
יש כאלה שעושות את החשבון הזה, כמו שהזכרת. אחת אולי מתוך...
קודם כל, אנחנו לא... אנחנו לא רוצים להלעיז, להלעיז על עם ישראל.
נכון, אני גם לא רוצה, אבל המצוות...
אנחנו לא באים לשפוט אותם. כל אחד עשה את המשפט שלו. אין יעשו את המשפט שלהם, ובהרצאות לנשים, עכשיו אולי גם נשים עוד באינטרנט, אז כל אחד עכשיו צריכה לדעת, שהיא צריכה להתחזק בזה, להבין שיכולה להכשיל בזה בני אדם, ואי רצון שכל אנשים כולם יגיעו לתובנה של יראת חטא, שלמדנו אותה בתולה במסך רצותה, דווקף ב' עמוד א', והתפללו את התפילה, יהי רצון שלא יקשלו בי בני אדם, ולהתפלל לא מספיק גם בפה, צריכים לעשות מעשים, יש כמה מעשים נלווים שאפשר להציע להם, למשל, להתלבש יותר צנוע, זה גם כן חלק אינטגרלי מהתפילה. אוקיי? אז אני מקבל את המסר שלך, אבל אנחנו עכשיו הצד השני של הבנים, קורה ויש כזה ניסיון, אנחנו חייבים לבנות בתוך עצמנו תודעה, זאת אומרת, כל יראת החטא זה בעצם שאני מתחיל להבין, ומה אמרנו שלא מספיק הבנה, אלא אני צריך גם להפנים את זה ברמה של ידיעה, שאני יודע שזה ככה. זאת אומרת, היצר הרע הוא תמיד עושה את התפקידו, היצר הרע זה בעצם אני השקרי הזה שאומר, תהנה, 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 קדימה, תהנה את הרצון הזה ליהנות שלך. מול זה, מול היצר הזה, חייב לעמוד איזשהו מקום פנימי, שלא רק הבנתי, אלא הפנמתי את מה שאנחנו אומרים כרגע. הפנמתי כמה זה רע. הפנמתי כמה אני הורס את עצמי, הפנמתי כמה אני בעצם סוטה מכל אחדות הבריאה. אתם זוכרים, בואו נקרא פה את המשפט בפנים, נמצא כי הפחיתות שבנפש היא החטא, והיראה להישמר מזה יראת החטא, והיראה מצד ריחוק האור האלוקי ממנו ובוש את פניו את שערו, זהו יראת שמיים. אז יראת חטא ויראת שמיים. יראת חטא, אז ראינו, אם אתם זוכרים, באורות התשובה, פעם שעברה ראינו בפרק ח' פסקה ג' על שאדם ברגע שהוא עכשיו הלך אחרי החטא אז הוא מנתק את עצמו מכל ההוויה, מכל ההוויה האחדותית, מכל המקום הפנימי הזה שכל ההוויה נובעת מרצון השם להיטיב. ברגע שהוא חטא הוא יצא מזה, ואז הוא מסתכל מסביבו ואומר, רגע, מי אני? אני אוסף של רצונות. גם הרצונות שלו שהוא מזהה את עצמו בהם, זה רצונות הרבה פעמים סותרים. צד אחד אני רוצה לאכול, צד אחד אני רוצה להיות רזה, צד אחד אני רוצה... מלא רצונות סותרים, הוא לא רואה שום רצון אחדותי שמאחורי כל הרצונות שלו, וגם הוא אומר, אבל אני, מה אני כולי אינטרסנט, מסתכל על כל העולם ומה הוא אומר? כולם אינטרסנטים, לא כולם אינטרסנטים, כולם רעים, ואין סיכוי לעולם. טוב, מי שראה, ברגע שאדם מתחיל לטבול בתוך החטא, אז החטא הזה גורם לו לראות את עצמו כאינטרסנט בלבד, הוא רואה את כל העולם, כולם מסביבי, כולם כמוני, כולם אינטרסנטים פה. התנתק מאחדות של רצון השם להיטיב שעומד מאחורי כל הקלעים. הוא לא מוצא את זה בתוך עצמו, והוא לא מוצא את זה בעולם. למרות שזה כל הזמן, גם אדם שחטא, כל הזמן, אתה יודע, הפנימיות כל הזמן צועקת לו. אתה רוצה שיהיה טוב לכולם. למרות שתבוא לנו זקנה עם איזה $1,000 מבצץ מהארנק, הוא בא לה לוקחת, ופתאום איזה משהו פנימי צעק לו, לא, לא יפה לקחת לזקנה, היא מסכנה. מי זה שצועק לו את זה? עצמו הפנימי. מה עצמו הפנימי רוצה? שרק לזקנה הזאת יהיה טוב? שלכולם יהיה טוב. זה עצמו הפנימי שקיים שם כל הזמן. אבל ברגע שהוא חי את עצמו החיצוני, שם את עצמו, מי אני? אני זה שרוצה חטאים, אז הוא מסתכל, שם משקפי רוע, כל העולם רע. אמרנו שכל חטא הוא בעצם מחסל בך איזשהו איבר פנימי, וזה בהכרח יוביל לזה שתסנה את אחד מבריאותיו של השם. זה ראינו בפסקה, בפרק י"ב באורות התשובה. פסקה ב', פסקה ד', היום שם בפסקה ה', שאתה חי בתוך עולם של פירוד, אז כל הרוע נראה רע. אז זה כל הכיוון הזה של יראת החטא, שאתה מבין כמה החטא בעצם הוא מזיק לך, הוא פוגם בך. לא ראינו, אולי נקרא מהר עכשיו, אורות התשובה פרק י"ד. יש לכם את הספרים? יש לכם. פרק י"ד באורות התשובה, באלף עם כוכבית, יש אלף כוכבית, מי שאיתנו, פרק י"ד, נתיבות התשובה הפרטיות. כשמסתכלים הסתכלות רוחנית ומכירים שהעיניים הרוחניות תומות הן מפני פגמי הנפש שגרמו האבונות, ומתוך הצער של מיעוט האורה מתחרטים על החטאים בכלל ובפרט, וכולי וכולי. צריך רק לגעת בזה, זאת אומרת, יש איזשהו כיוון שאדם מתחיל לחזור בתשובה, הוא כבר רוצה ליהנות מזיו האור העליון, ופתאום הוא שם לב שכל החטאים זה בעצם אצבעות שתקועות לו בעיניים והוא לא יכול להזיז אותם. הוא יכול לראות מסוף עולם, עין יכולה לראות מסוף עולם ועד סופו, רק האצבע תקועה בעין. המודעות שלו הקרובה לרצון שלו עכשיו ליהנות, הרסה לו הכל. הפכה אותו לתחושת אגואיסט, ורק זה, לא רק זה הרס אותו, זה גם הוא, עין עכשיו לא יכולה לראות את האור הגדול. אז אמרנו, ההיראה מצד זה שאתה מרגיש שאתה הורס את עצמך, זה יראת החטא. אחרי שאתה מודע לזה, הבנת את זה ואתה הפנמת את זה, מתחיל להיות מודע לזה, אז אתה בונה לעצמך קומה של יראת חטא. והתובנה הזאת שאתה עכשיו מפסיד את האפשרות שלך לראות פני שכינה, אם לא עשית ואינו זן את עיניו, אלא כן זן את עיניו, אז הוא לא יזכה ויראה פני שכינה. או יותר נכון, לא זוכה והוא רואה פני שכינה. הוא מאבד את היכולת שלו עכשיו להסתכל בפני השכינה. אז זה שתי הממדים שהרב קוק בפסקה הזאת רוצה להקנות לנו. תלמד את עצמך. תבין מה עובר עליך. תראה מה קורה לך שאתה חוטא. תראה איזה רע זה עושה לך. שתבין שכל החטא הזה שהשם אמר לך, אל תעשה את זה, זה רע לך. ותמצא את המקום הזה פנימי שבך שרוצה למלא את רצון השם, ותבין שאותו פספוס קל. הלכת עכשיו ליהנות אחרי הרצון החיצוני, הפספוס הקל הזה, תבנה את המודעות הזאת. הפספוס הזה, הקל, הורס אותך. באותה שנייה אתה יכול להיות מיורדי דומה, אתה נותנים את הנשמה שלך, מתנה, למלאך הרע שנקרא דומה, שהוא כל כך אומר לך, אתה אגואיסט, חבל שבכלל נבראת. ואתה מתחיל לחיות ככה. ואם הצלחת, אמרת, אוקיי, אני לא הולך אחרי הנאה הקלה הזאת, אחרי הטרף הקל, אני יודע שהנאה הקלה הזאת הורסת אותי, באותה שנייה אתה מתחיל לזרום עם הזרימה הפנימית של העולם, עם הרצון השם להיטיב, הוא פתאום חלק ממך, ואתה זוכה, זוכה, לא יזכה, זוכה ורואה פני שכינה. כבר עכשיו, העולם כולו הרבה יותר זועק, יש פה אלוקים. בעוד כל חטא קטן כזה שאתה אמרת, אני לא חוטא. אני לא חוטא. אני לא זן את עיניי. אני לא הולך אחרי הנאה הרגעית הזאת. עכשיו, זה נכון לכל החטאים כולם. ניצלת מהחטא, באותה שנייה הוספת אור גדול עליך ועל כל העולם.
למה
מרגישים את הרע? למה שאתה הופך את ישר
יש לך
רגשי?
ושאתה עושה, שאתה לא
עושה את החטא,
אתה לא
מרגיש
שכינה מולך,
אולי
רק אני לא מרגיש
את
בנו אליו.
אוקיי, זה
נטייה רגילה.
התוודות של רבנו קובי, שאני עשיתי חטא, אז אני מרגיש רגשי, וואי, איזה בסה שעשיתי את החטא. אבל כשנמנעתי מלחתו, אני לא מרגיש כלום. אז קודם כל אני מקווה, אני רוצה לתת לך כוח כבר עכשיו, אחד מהממדים שייתן לך כוח, זה השיעור הזה, שתבין, אתה עכשיו אני אומר לך, כל פעם שאתה מצליח להימנע מהחטא, ואתה מוריד את העיניים או כל חטא אחר, ונמנע מחטא, באותו רגע תגיד, אי רצון מפניך, ותבקש משהו מתוך הלב, תגיד, הנה, עכשיו זה שעת רצון, עכשיו נהייתי צדיק וקדוש, והרי נמנעתי מחטא. הכל נבע מתוך כוח נשמתי הפנימי שרוצה למלא את רצון השם. אז קדימה, אני ממשיך לבקש עוד איזה בקשה מהשם. אני אומר לך שסגולה שכל בקשותיך יתקיימו. כל פעם שתבקש משהו בצורה הזאת, אחרי שתמלא מחטא, תראה איזה עוצמה יש לך לבקשות האלה. בסדר? עכשיו בשיעור הזה בעצם מילאנו את המודעות, זה בדיוק הבעיה הרעילה. העולם הזה מסתיר את זה באמת. העולם הזה, זה אומר לך, אם אתה צדיק, צדיק, אבל אם לא חטאת, וואלה, לא נורא. אז אני עכשיו אומר, תתחיל לעבוד על התודעה הזאת. כל פעם שאני הצלחתי להימנע מחטא, הדבר הזה העצים אותי, הדבר הזה גרם לי להיות נשמה קדושה וצדיקה. וכדי להמחיש את זה, תבקש משהו. תבקש משהו מהשם, תבקש, תחשוב עכשיו מה השם רוצה שאני אבקש ממנו, ותבקש ממנו. אמרנו, כל הניצול מדבר הרבה, נעשה לו נצל ידו. בואו, מהר מהר נסיים את הפסקה כולה. והנה, אומר לנו הרב קוק, האדם שחננו רקל יתעלה בינת לב, להשכיל בענייני העבודה ותארת הלב, להתהלך לפניו יתברך, כמו שנאמר לאברהם אבינו, יתהלך לפניי ואת עמים, לא ימצא קורת רוח כלל אם יעזוב התבוננותו לפי ערכו. ואינו רשאי לעזוב. כי אם נתינתו חלקו ראוי לחלק המעשי שבתורה, עליו להבין כי זהו מה שראוי לו לפי שורש נשמתו. על כן בעוזבו זה ייווצר ממנו המשך הקדושה והיראה והשעשוע וחדוות השם מה שאין כן במי שאינו מוכן כל כך. טוב, פה קצת, פסקה, היא קוראת לעבודה הזאת. תתחיל לעשות עבודה אמיתית של הפנמה, של יראת החטא ויראת השמיים. תהיה שם ממש. עכשיו, יש אנשים שהם, יש להם נשמה ויש להם רצון פנימי להגיע לעבודה הזאת. והם כל הזמן שואלים את עצמם, איך אני באמת עושה את העבודה הזאת? עכשיו, הרבה פעמים, אני חושב שהפסקה הזאת מכוונת ככה, בדור של הרב קוק, היו הרבה אנשים אמרו, גם היום, עזב אותך, תספיק עוד דף בגמרא, מה אתה עכשיו מתבונן לי בכל מיני התבוננויות על נפשך הפנימה? תספיק עוד דף בגמרא, עוד תוספות, עוד איזה קצות תלמד, עוד איזה זה, תלמד הלכות, תלמד תורה מעשית, מה אתה עכשיו הולך לי להתבוננות? אומר הרב קוק, בעצם נותן נכשר, מי שמצא בתוך נשמתו את הרצון ואת הכיוון שאני רוצה באמת להיות חזק פנימית, אומר לו הרב קוק, לך על זה, לך על זה. אם מצאת שאתה באמת מוכן לעבודה הזאת, אז תלך על העבודה הזאת, זו עבודה חשובה. זו עבודה חשובה. אז תיתן גם זמן, תיתן חלק ראוי לחלק המעשי שבתורה, אבל אתה חייב להבין שהזמן הזה שאתה מקדיש לבנייה הפנימית, זה זמן אדיר ואור גדול לעולם. אל תזניח את זה. מה שאין כן במי שלא מוכן כולך, כי באמת היה התופעה, אני חושב שבדורנו כמעט לא מוכרת, שבאמת היו, אני מכיר הרבה אנשים כאלה, משני עשרים שנה עד היו הרבה כאלה, שהיו קוראים את הפסקה הזאת, בכלל לא מבינים על מה מדובר. ומה אתה רוצה ממני? אני באמת ספון לי בבית המדרש, אני קורא גמרא, לומד גמרא, לומד תוספותים, מתפרנס מזה ומרגיש בזה שמחה אדירה בעבודת השם, לא מרגיש שום צורך בשום עבודת התבוננות אחרת, לא מרגיש את זה. דבר איתו, באמת יש נפשות שלא היה להם את זה. זאת אומרת, אוקיי, מי שלא מרגיש את הרצון הפנימי לעבודה הזאת, מי שלא מוכן כל כך, אז הוא באמת יכול להסתפק כל היום, ללמוד גמרא, הלכות, רק את העבודה המעשית שבתורה. יש כאלה נפשות כאלה. לא בגלל זה, אדם שכן מרגיש את הרצון הפנימי לעבוד, יכול להזניח. זאת אומרת, גם אם יש לך חבר בבית המדרש, שהוא יושב כל היום ולומד גמרא, ולומד קצותים, ולומד, ומתקדם רק ולומד הלכות, ולא מתבונן, וטוב לו עם זה, זה לא אומר שגם אתה יכול להתנהג ככה. אם בך יש רצון פנימי להגיע לאותם ממד של יראת חטא ויראת שמיים, כנראה שזה תפקידך בעולם, ואסור לך להזניח את זה. אסור לך להזניח את זה. עכשיו, הפסקה הזאת, אני לא יודע כמה... יש גם כאלה היום. יש גם כאלה היום. אני חושב שלפני 20 שנה ולפני דור, באמת היו הרבה נפשות שהיו בעולם, שהיו נפשות שבאמת התורה הנגלית הסביע אותם לחלוטין, שום עבודה מעבר הם לא היו צריכים לעשות. בדורנו אנו, הפסקה הזאת היא לא מובנת, לא מבינים על מה. מוכן, לא מוכן, בדור שלנו ברור, כל אחד אומר, אני רוצה באמת לעבוד את השם. ברור לי שאני לא מסתפק רק בלימוד גמרא ולימוד הלכות, אני רוצה באמת להיכנס לממד פנימי. אני רוצה, תן לי דרך של התבוננות, תן לי דרך של הפנמה. אז פה יש הכשר. הכשר לכל אלה שבאמת רוצים להגיע לעבוד את השם לא רק עם האיברים ולא רק ללמוד תורת נגלית, אלא לעשות איזושהי עבודה פנימית. חוץ מכל הלימוד הנגלה שלכם, קדימה, רוצו על זה, תעשו גם עבודה פנימית. דורנו באמת דור נפלא, דור מצוין, דור שירדו לו נפשות כאלה, שחלק מהתפקידים שלו, שלהם, של אותם נפשות, זה באמת להגיע לממד הפנימי הזה, של להמליך את השם, אמרנו, לא רק על האיברים, אלא על הלב. ויש להם רצון כביר לזה. אני רוצה לא רק לעשות את זה כי זה מצווה, כי אמרו לי שצריך לעשות, אלא אני רוצה שיחד עם המצווה יהיו לא רק האיבריי, אלא הלב, שהלב שלי יהיה שם וישמח, והוא בעצמו, הלב שלי, יגיד לי, לא, את החטא הזה אני לא רוצה לעשות. היצר יבוא, יגיד לי, בוא, תעשה חטא, ואני אגיד לו, לא, אני לא מסכים. קניתי דעת כזאת, דעת שמסכימה עם רצון השם, שיודעת שהחטא הזה יכול להפיל אותי לחלוטין. זה רצון שנזכה כולנו. לשאוב עידוד מהשירות האלה של הרב קוק, ללמוד הרבה נגלה וללמוד גמרא וללמוד הלכות וכו' וכו', אבל לא להזניח את העבודה הזאת של ההתבוננות, להתבונן ולהבין ולדעת ולהפנים שלנו בעצמנו יהיה יראה מהחטא, שאני אבין לי זה רע, ויהיה לנו עצמנו יראת שמיים, שאני אבין את חלק מהתפקידים שלי זה לראות את זיו השכינה, ויש לי כזה רצון פנימי ואני לא יכול להתכחש אליו. אז לא להרוס לי את הרצון הזה. היא רצון שנזכה כולנו לעבוד ולהגיע ליראת חטא וליראת שמיים.